תקדשו דברי התורה שלנו הערב לזכרם הקדושים שנהרגו בפיגוע הערב בפתח תקווה. זכרו של אחד מן החבורה, באמת בכל החבורה כולה כתוב, תדעה כל החבורה כולה, עד השבוע שעבר, נראה שבכל שבוע ושבוע, גם תוך כדי טיפולים, שתף עמנו וישב פה בכיסא שעכשיו הוא ריק, רבי סעדיה, סעדיה בן משה, שנפטר היום, אז היה איתה עכשיו. אחרת היה בשיעור. מוסיף בעיניו ומוסיף בסוף, כמו תמיד. ושוב באמת, דברי התורה לזכרם, להבדיל בין החיים לחיים, להמשכם של החיים, שיעור מוקדש, לרכתו של הרך הנולד, נתניה, מאיר אורבך, יזכה ויגדל חיים ארוכים וטובים. ערב טוב, הפטרתה של פרשת שלח לך היא פרשת המרגלים הראשונה בספרי הנבואה. לכאורה הקשר לפרשת שלח ברור מאליו, כל אחד מבין שפרשת שלח עוסקת בחטא המרגלים. האך טבעי הוא לעסוק בפרשת המרגלים של ספר יהושע. בעצם אלה מרגלים שהלכו לרגל את אותו דבר. המרגלים של משה רבינו הלכו לרגל את הארץ כדי להיכנס לארץ, ובחטאם התעכבה הכניסה ומת כל הדור ההוא במדבר. התעכבנו 40 שנה עד לערב הכניסה ליריחו. והנה בחודש ניסן אחרי 40 שנה, כשיהושע מוביל את ישראל לארץ, ימים בודדים לפני הכניסה לארץ, הוא שולח שוב מרגלים. זה יפה מאוד, זה אותו יהושע שהיה בעצמו בסיפור המרגלים הקודם, ויודע מה זה. שולח עכשיו שניים מרגלים חרש לתור את הארץ ואת יריחו. ובאמת, באופן פשוט, נראה לגמרי טבעי שההפטרה הזאת היא ההפטרה של פרשת שלח. אלא שעיון בפרשייה הזאת של המרגלים של יהושע יהפוך את הקשר הפשוט הזה לקשה יותר. יחייב אותנו ללכת בדרך שאנחנו כבר קבענו לעצמנו הרבה פעמים, ואנחנו מדגישים אותה עוד יותר עכשיו בספר במדבר, כשביקשנו ללכת בו עם ההפטרות בפרשות השבוע. עיקרון שמנסה לקבוע שכשחזל קבעו הפטרה לפרשה, הם לא הסתפקו רק בכך שההפטרה עוסקת בפרשייה אחת דומה בתוך הפרשה, אלא ביקשו ללמד אותנו לקרוא נכון את הפרשה כולה על ידי לימוד ההפטרה, ומתוך הפרשה אחר כך לחזור ולהבין את ההפטרה. ניסינו להראות את זה בשבוע שעבר בהפטרת רוני ושמחי של זכריה, ובפרשת בהעלותך. ניסינו לראות את זה בפרשות הקודמות. פעם אני מבקש לראות את זה בפרשת שני המרגלים ששולח יהושע בן נון. ולצורך העניין באמת נתנתק מפרשת השבוע, ניכנס ישר להפטרה, ממנה נחזור אחר כך אל הפרשה. מקור אחד שנמצא לפנינו הוא כל ההפטרה כולה, פרק ב' בספר יהושע. אין מחלוקת מהי ההפטרה במנהג בפרשת שלח, זו ההפטרה המוכרת. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו. ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שמה. הרבה שאלות יש שנכנסים לפרשה הזאת. בשביל מה יהושע בן נון שולח מרגלים? הוא צריך עוד פעם להסתבך, הוא לא היה בסיפור הזה. מה המרגלים האלה צריכים אגב לעשות? לתור את הארץ ואת יריחו? נכון? מה הם צריכים לעשות? אני יודע שהמרגלים של משה רבינו היו צריכים ללכת, לראות את הדרך אשר נעלה בה, את הערים אשר נבוא עליהם, נכון? משה רבינו נתן להם פירוט מאוד מדויק. וראיתם את הארץ מהי, את העם, אם יש בעת, אם אין. מה בדיוק רוצה יהושע בן נון מהמרגלים? שיבדקו את כל העניין הזה? כי אני אזכיר לכם, המרגלים של יהושע בן נון מגיעים בלילה, נכנסים לבית רחב, מוטמנים בפשטי העץ על הגג, בורחים בלילה, מתחבאים תחת סלע וחוזרים הביתה. עם איזה דיווח מודיעיני הם אמורים בדיוק לחזור? אגב, מה המגמה שלו בכלל? מה הם יכולים להגיד יומיים, שלושה לפני הכניסה לארץ? ובכלל, משה רבינו שלח 12 מרגלים, איש אחד, איש אחד לשבת, ממדבר פרן. טוב, זה רחוק. יהושע בן נון שולח 2 אנשים מרגלים חרש לאמור, מהשיטים. השיטים נמצאת מרחק שעה, שעה וחצי מיריחו. מעבר לירדן יריחו. מה הם יוסיפו? מה, לא הבנת שהסיפור של המרגלים היה בעצם אולי לא טוב? השאלה הכי קשה. מי בכלל ביקש ממך לשלוח מרגלים? הפרשה שלנו כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך. כשמשה רבינו מספר את הסיפור בפרשת דברים, הוא אומר שזה לא היה בדיוק כך, אלא ותקרבון אליי כולכם, העם ניגש אליי, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. אוקיי, תדון ועדת החקירה מי ביקש את השליחה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח לך, או עם ישראל ביקש ממשה, ומשה ביקש מהקדוש ברוך הוא אישור, והקדוש ברוך הוא נתן לו. דבר אחד בטוח, זה לא הייתה יוזמה של משה. כי באמת הגיע הזמן לשאול פעם שאלה, הקדוש ברוך הוא אומר להיכנס לארץ, מה פתאום לשלוח מרגלים? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עוד מעט מקבלים תורה בהר סיני. נו, אז מה אמר משה רבינו, בוא נשלח מרגלים לבדוק את הערפילים? שלח 12 אנשים, איש אחד, איש אחד לשבת, לראות מה נשמע שם בענן. למה לא? אם הקדוש ברוך הוא אומר לשלוח מרגלים טוב, העם לוחץ טוב, כאן העם, וישלח יהושע בן נון. בשביל מה? נגיע לזה עוד מעט. 2 אנשים מרגלים חרש לאמור. לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו, ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שמה. אני עוד רגע אחזור להפטרה כולה. מה חוזרים המרגלים ואומרים? הם באים עם דיווח, נכון? הם נשאלו, האם העם יושב במחנים, במבצרים? איך הפירות? איך העצים? הם חוזרים עם דיווח מפורט. החטא שלהם הוא שהם אומרים דברים אחרים, הם נותנים פרשנות. הם אומרים מה המסקנות. זה הם לא ביקשו, לא, זה לא היה בכתב המינוי שלהם. הם אומרים אפס כי אז העם וערים בצורות ואין לנו סיכוי והם ינצחו אותנו והגויים, טוב בסדר, הבנתי. אבל הם עונים תשובות לשאלות, הם אפילו מביאים אשכול ענבים ואומרים וזה פריה, והארץ ארץ זבת חלב ודבש, היא גם ארץ אוכלת יושביה וראינו בני ענקים. מה הדיווח שמעבירים המרגלים של יהושע? בוא נסתכל. חבל להסתכל באמצע ההפטרה, זאת תהיה השאלה הבאה. אין שם שום דבר שקשור למרגלים. בסוף, 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 פסוק כף ג' וישובו שני האנשים, וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. מעניין מאוד, כלומר הם הלכו כדי לבוא עם סיפורי גרב על מה קרה להם. מצוין, הם בטח סיפרו איך הם עלו בחבל, ירדו מהחבל, התחבאו בסלע, נכון? ויאמרו אל יהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. יישר כוח. זה הדיווח המודיעיני. אני רוצה שנבין, כששולחים שניים אנשים מרגלים חרש, בשעה שכל העמים שעומדים בסביבה כבר עם ישראל נלחם בהם, הרי יריחו מוכנה לקרב ברור, ברור ליריחו שהולכים להיכנס לשם. עובדה שכששני המרגלים האלה ייכנסו, עוד שנייה המלך יריחו יבוא עם כל הצבא שלו, עם סיכול מודיעיני מדויק לבית רחב, ויגיד, הם מתחבאים פה. מה חשבת? זה הרי סכנת נפשות, בשביל מה? אני לא מבין, אם הייתי מבין בשביל מה לשלוח אותם, תפסתי. בשביל מה תשלח אותם? מה המגמה? ומה הם אומרים לך? מה הם החזירו? איזו תשובה? אז העם. הם אמרו איך לחלק את הארץ, הם אמרו איך להתיישב, כמו שציפית מהמרגלים. מה הם אמרו? מה הם הוסיפו לך? איזה מידע צבאי לא היה לך ונוצר לך בעקבות שני המרגלים הבאים חרש? מה הרווחת? זאת שאלה גדולה מאוד. אנחנו משאירים אותה בצד רגע, וחוזרים להפטרה כולה. וילכו, אני חוזר לפסוק הראשון, בסדר? הוא אומר להם, לכו ראו, אגב, הם אמרו בפסוק האחרון, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. מעניין, איפה אתם יודעים את זה? עשיתם סקר עם מין הצמח? איך אתם יודעים שכל יושבי הארץ נמוגו מפניכם? מי אמר לכם? היינו בבית רחב. זה מאוד. מה, כולם אמרו זה? כמה? זה דיווח? מה הם אומרים? כל יושבי הארץ נמוגו, באמת כל יושבי הארץ? מלך יריחו, צבא רדף אחריהם שלושה ימים, כל יושבי הארץ, את זה הם גם דיווחו ואמרו? או שזה מה שנקרא דיווח מטעם לחיזוק רוח העם כאילו? מה כל כך מכובד? שעות קשות. תמשיך, סבתא. תמשיך. אני חוזר לפסוק הראשון. לכו ראו את הארץ, אגב זה מעניין בכלל, ראו את הארץ ואת יריחו. המקום היחיד שהם הספיקו לבקר ביריחו היה בגג. הם היו צריכים להספיק גם את הארץ בלילה הזה, תוך 25 דקות, כמה זמן היה להם? כלומר, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. מאיפה עד איפה את הארץ ללכת לראות? וילכו, ויבואו, אגב זה מעניין, אצל המרגלים שלנו אתם זוכרים כמה סיפורים היה בדרך, בהליכה? וילכו, ויעלו בהר, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן וששי ותלמי, נכון? המון סיפורים היו בהליכה, כלב פרש מהם. כאן אין הרבה זמן באמת לסיפורים, זה בסך כל מרחק שעה הליכה בטיול של שבת. שעה וחצי. וילכו ויבואו. נכון? בית אישה זונה ושמה רחב, הישכבו שם. ויאמר למלך יריחו למור, הנה אנשים באו הנה עלי מבני ישראל לחפור את הארץ. אז יש מודיעין לא רע ביריחו. וישמע, הרי ברור שאם הם באו שניים מרגלים חרש, דרך אגב זה ההבדל הראשון בין המרגלים של משה למרגלים האלה. אלה מרגלים על אמת. דרך כלל כשרוצים לשלוח מרגלים לפעולה מודיעינית, לא עושים קודם כל מסיבת עיתונאים עם טקס הדלקת משואות וחלוקת 12 אנשים, איש אחד לשבת כולל שמות ודגלים. כמו בפרשת שלח. שולחים שניים אנשים מרגלים חרש, ששמותיהם לא ידועים לנו עד היום, חז"ל הדליפו שמדובר על פנחס וכלב. בסדר, הדלפה קדושה. אבל לא כתוב. ככה שולחים מרגלים. אלא שפה אני לא מבין בכלל את הריגול. אבל הם מגיעים, ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה עלי מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו לרחב לאמור, יש לו מודיעין מדויק איפה הם. הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך. זה מיותר, לא? הבאים אלייך אשר באו לביתך. כלומר, אל תספרי סיפורים, אני יודע שהם פה. כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח אישה את שני האנשים, ותצפנו, זה אגב מסובך איך עושים את זה, ותיקח אישה את שני האנשים, בתקפנו. אני חשבתי בתקפנם. בעברית. אז זה נכון, היא מיריחו, היא אולי לא יודעת אותו ואת השפה, אבל זה לא מסתדר. בתקפנו. דנים בזה רבים. אגב, הרלבג, הפשטן, הפרשן שמומר את הפשט היפה, הוא אומר פה טקטיקה יפה מאוד מבחינת השיטה הצבאית. הוא אומר, באו שני מרגלים. והיא הרי רוצה לשתף איתם פעולה. נכון? כי היא הרי מאמינה שהם ינצחו. היא משתפת איתם פעולה, עוד מעט נראה את כל הסיפור של רחב. היא יודעת שהם יבואו, מלך יריחו והצבא. והיא הולכת להגיד להם שהם היו אצלה, והיא לא יודעת איפה הם. הם ברחו, הם הלכו. נכון? הם כבר הלכו. אומר הרלבג, אז היא הצפינה כל אחד במקום אחר. בסיס פנו, את זה פה ואת זה פה. כדי שאם יתפסו מישהו, אז היא תגיד, זה חזר, ראיתם, אני לא יודעת איך. כלומר, אני ראיתי אותם הולכים, לא תפסתם אותי, ואולי אני לא יודעת איך חזר, לא חזר. אולי, אז הסבר טקטי, מעניין. אבל נמשיך. ותאמר כן, באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה. היה השער לסגור בחושך, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו, האנשים ריפו מהר אחריהם כי תפיגום. והיא העלתם הגגה, ותתמנם בפשטי העץ הארוכות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרוצים אחריהם. והם הטרם ישכבון, עכשיו חוזר המספר המקראי בקודש, ומספר איך זה התחיל. והם הטרם ישכבון, טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עליהם, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. אז היה להם מידע מרחב. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם וצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם. נאום מדהים. מי רחב הזה? אישה זונה, הוא שמה רחב. חז"ל נחלקים בדעותיהם, יש מי שמסבירים אישה זונה כפשוטו. אישה העוסקת בזנות. יש מי שמסבירים אישה זונה הנמצאת בקיר החומה ועוסקת במזון. פונדקית. לא חשוב כך או כך. מובן אגב שכשבאים לשם, באים כי שם נמצא מן הסתם הרחוב, העמך. אם אישה זונה כפשוטו עוד יותר. והיא נמצאת שם, והיא נותנת עכשיו נאום ערכי, רוחני, עצום, וכדאי מכאן לשים לב, כי הרוב הגדול של ההפטרה של פרשת שלח עוסק בכלל לא במרגלים, אלא ביחסי ישראל ואומות העולם דרך רחב ושני המרגלים הרשמיים של ישראל. מעניין מאוד. תראו איך היא מנתחת מה קורה לעם ישראל. איך היא מנתחת את התפקיד של עם ישראל. ערב הכניסה לארץ. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם וצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג. זאת אומרת, זאת אישה שיודעת את ההיסטוריה, היא מדברת על מה שהיה לפני 40 שנה בים סוף, מה שקרה עכשיו בשנה ה-40 עם סיחון ואוג, ונשמע פסוק י' ויהיה מס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. לא גמרה עלינו. אבל חוץ מזה יודעת הכל. זה פילי פלאות. כלומר, מדובר פה כנראה באדם רציני מאוד. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. נשים פה אצבע אחת, נחזור עוד שנייה לפסוק הזה, אבל אם אתם מוכנים ברשותכם, בעמוד השני במקור 7, ציטוט מהרמב״ם בהלכות יסודי התורה. שמתי לב לזה רק אתמול. זה רמב״ם לכאורה יסודי מאוד, אבל הציטוט של הרמב״ם לא שמתי לב אף פעם. הרמב״ם מדבר על העיקר הראשון להאמין שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא יסיגוהו מסיגי הגוף. פשוט, נכון? זה א' ב' של אמונה. עכשיו תראו מה הוא אומר, מקור 7. הרי מפורש בתורה ובנביאים שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה. שנאמר, מי המקור לאמונת ישראל בשם השם? כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. זה נאמר אצל רחב, בבית מדרשה של רחב. והגוף לא יהיה בשני מקומות, אומר הרמב״ם. אם השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, ובו זמנית הוא גם על הארץ מתחת, משמע שהוא לא גוף. ונאמר, הגוף יכול להגיע מפה לשם. הגוף יכול להתקדם ולהגיע מכאן עד השמיים. הוא יכול להגיע עם חללית, אבל הוא לא יוכל להיות בו זמנית גם פה וגם שם. ונאמר, כי לא ראיתם כל תמונה, ונאמר, ואל מי תדמיוני ואשווה. ואילו היה גוף, היה דומה לשאר גופים, נו, ומה המקור הראשון של הכל? רחב הזונה מהגג ביריחו. תילית לו? מה קורה פה בשיחה הזאת? נמשיך את השיחה. ועתה פסוק י' ב'. תשבעו נא לי בהשם כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת, והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. ויאמרו לה האנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברינו זה, והיה בצאת השם לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. כל זה קשור לא לפרשה של ריגול, זה קשור לנאמנות עם אויב שמקבל על עצמו את השפיטה שלך, את השלטון שלך, עד כמה אתה באמת תהיה נאמן להבטחה שלך. מהי מילה? מהי התחייבות? אני חוזר ברקע כל הזמן. למה כל זה שייך לפרשת שלח? נגיע לזה. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ויתח בקיר החומה, ובחומה היא יושב. חז"ל אומרים שלשיטה שרחב הייתה זונה כפשוטו, זאת הייתה הדרך שתמיד היא הייתה עושה. מי שהיה בא אליה, הייתה מעלה אותו עם החבל, כשהוא היה בא מהצד הזה של הגבול. היא הייתה עוזרת לו להבריח. ועכשיו, באותם כלים היא משתמשת כדי להציל את היהודים שבאו לכבוש את הארץ. ותאמר להם, אהרה לכו, ונפגעו בכם הרודפים, ונחביתם שמה שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. אני חוזר על הפסוק הזה אגב. אני אגיד לכם למה מיד. ותאמר להם, אהרה לכו, ונפגעו בכם הרודפים, ונחביתם שמה שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. מאיפה את יודעת שהם שלושה ימים מסתובבים, אז גם רמטכ"ל? איך את יודעת שזה ייקח בדיוק שלושה ימים? או סתם מה שנקרא טווח ביטחון. או שאולי באמת יש לזה רוח הקודש, ואנחנו נראה עוד מעט שזה בדיוק הזמן שהיה. נלך עם זה לאט. ויאמרו אליה, אנשים נקיים אנחנו משבועתך זה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ. את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלום, אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך. אגב, זה יותר ממה שהיא ביקשה. תעצפי אלייך הביתה. זה היה. כל אשר יצא מדלתי ביתך חוץ אדמו וראשו, ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו וראשינו, אם יד תהיה בו. זה מדהים. אחריות אישית ששני המרגלים הרשמיים, שחז"ל אמרו שהם פנחס וכלב אגב, אחריות אישית שהם לוקחים אם יערה איזשהו רע, לא לרחב הזונה שבאמת עשתה חסד, אלא לכל בית אביה, לכל מי שיהיה בתוך הבית. מי אמר, אולי יש שם כאלה שאנחנו לא רוצים. ואם תגידי את דברינו זה, והיינו נקיים משבועתנו אשר השבעתנו. שומרת סוד. ותאמר כדבריכם כן הוא, ותשלחם, וילכו ותקשורת תקוות השני בחלום. וילכו ויבואו ההרה וישבו שם שלושת ימים, מעניין, אה? עד שבוע הרודפים. היא ידעה שזה שלושה ימים. חז"ל אומרים שהיה לה רוח הקודש בזה. נגיע לזה. ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני האנשים, וירדו מההר, ויעברו, ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם כבר ראינו, ויאמרו אל יהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. פרשה מופלאה, שבעצם עוסקת בנאמנות, בריגול שאנחנו לא מבינים את מטרתו בדיוק, בריגול מאוד מסוכן למרגלים ואולי לכל העם, כי יתפסו שהם שולחים מרגלים לפני הזמן. בשיחות מאוד מעניינות על שם השם ועל קידוש השם ועל מה שיצא שמעכם בכל העולם. מה כל הפרשה הזאת עושה כאן בתחילת ספר יהושע? הייתי שואל את זה גם אלמלא היינו לומדים עכשיו אותה כהפטרה לפרשה שלך. זאת הפתיחה לכניסה לארץ. כל אחד מאיתנו זוכר שיהושע שלח שני מרגלים, אבל לא תמיד הוא זוכר שעיקר מניין ובניין של הפרשה עוסק בעצם באיזושהי שיחה גדולה בין המרגלים הללו לבין רחב הזונה. לא בריגול עצמו. ושוב, איך זה הופך להיות הפטרה של כל פרשה שלך? קודם כל אני רוצה להבין מהי מטרת הריגול. הרמב"ן במקור 2 מציע כאן הצעה, הוא מדבר על זה בפרשת במדבר, שהיא יפה מאוד, אנחנו נקרא אותה כי היא חשובה מבחינה רעיונית ואמונית, אבל היא קשה מאוד לגבי סיפור יהושע והמרגלים. הרמב"ן אומר שבאמת הוא שואל בכלל לגבי המרגלים, הוא שואל בכלל לגבי המרגלים של משה רבינו. למה צריך בכלל היה לשלוח מרגלים לארץ ישראל? האם זה לא פגיעה באמונה? אם הקדוש ברוך הוא אמר שנכנסים לארץ, האם עצם שליחת המרגלים היא לא פגיעה באמונה? הרמב"ן אומר במקור 2, אבל יישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים. ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים. להיות ריאליים. כי עניין שנאמר, הראינו נא את מבוא העיר, ושיתנו להם עצה באיזו עיר ינחמו תחילה ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש. כך אמרו בפירוש, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. כל זה אומר הרמב"ן לגבי המרגלים של הפרשה שלנו. כלומר, אם אתה שואל איפה האמונה, הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לארץ, מה פתאום מרגלים? יפה מאוד, ברמה העקרונית, אלמלא המרגלים היו חוטאים, הם נשלחים כדי להיות ריאליים. לאן נכנסים? איך נכנסים קודם כל? איך מחלקים את הארץ? אנחנו הולכים באמונה שלמה, ואנחנו צריכים לדעת לכבוד ההשתדלות שלנו איך להתכונן. יפה מאוד, אומר הרמב"ן. וזו עצה הגונה בכל כובשי הארצות. בכל כובשי הארצות. אדם הולך לכבוש ארץ, עם הולך לכבוש ארץ, הוא צריך לעשות את זה. ואנחנו, כשנכנסים לארץ ישראל, אומר הרמב"ן, הופכים להיות מאמינים אדירים, אבל גם ריאליסטים. מה היה החטא של המרגלים? שהריאליה ניצחה את האמונה. שהם שכחו שאם יש להם בעיות דמוגרפיות, האמונה תצטרך להתגבר. אבל בעצם שליחת המרגלים, אומר הרמב"ן, אני לא רואה שום פסול. זה עניינו של הרמב"ן. ואז הוא מוסיף, וכן עשה עוד משה עצמו, שנאמר, וישלח משה לרגל את יעזר. אז אם משה רבינו היה חושב שהוא עשה טעות בשליחת המרגלים הראשונה, הוא לא היה שולח בשנה ה-40 עוד פעם מרגלים. וכן ביהושע בן נון שניים אנשים מרגלים. הרי יהושע בן נון ודאי זוכר בתור אחד המרגלים, האחד היחיד בין השניים שעשו את התשובה הגדולה, יהושע וכלב, מה היה חטא המרגלים. ואם הוא מחליט לשלוח מרגלים, זה מאותה סיבה. ועל כן היה טוב בעיני משה, כי הכתוב, משפטים חשובים ברמב"ן, לא יצמוך בכל מעשיו על הנס, אלא יסבב הנלחמים להיחלט ולהישמר ולערוב. ולכן משה רבינו רצה לשלוח מרגלים, נמלך בשכינה, השם נתן לו רשות ואמר לו שלח לך אנשים, וככה מהלך על פי הרמב"ן. זה שיטת הרמב"ן, הקושי פה הוא אחד ברור בעניינים. אם זה היה כך, אז מה התוצאות המודיעיניות שהמרגלים האלה באו איתם? כל הדברים האלה הם ריאליים לכל המקומות האחרים, ליעזר, לאי. מה הביאו המרגלים? הרי רק, הם רק באו ואמרו, נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו, היינו בבית רחב הזונה. מה הועלתם? יאללה, בעיה הזאת טוען הרמב"ן טענה מאוד מעניינת, הרלב"ג, במקור 3, טענה מאוד מעניינת, הפוכה מהרמב"ן. נראה את הרלב"ג במקור 3, נתתף קצת על הצילום, אבל הוא ברור לגמרי גם כך. הרלב"ג מביא את הדברים, לא בשם הרמב"ן כמובן, לא מביא בשם, הוא מביא את הדברים כמו שהרמב"ן אומר, ואומר באמת הרבה מאוד פעמים שולחים מרגלים בשביל לקבל מידע, ושאחר כך הם ילכו ויובילו, אבל יש גם עוד סיבה ששולחים מרגלים, והיא הסיבה פה. וכן היה בשילוח המרגלים בזה המקום כמו שנבאר. הרלב"ג מדבר לא בפרשת שלח, אלא אצלנו בהפטרה ביהושע. רצוני לומר שלא היה שילוחם, חידוש גדול של הרלב"ג, רק זה כמו אלא, שלא היה שילוחם אלא בשביל לחזק לב יהושע והעם שישמעו שנפלה אימת ישראל עליהם וכי נמוגו כל יושבי הארץ הזה. יש ריגול שכל עניינו זה תלכו, תחזרו ותעודדו אותנו במוטיבציה בעקבות מה שתראו. המוטיבציה תהיה לא מה קורה בארץ, לא מה קורה פיזית, לא איך לכבוש, אלא מה מצפים מאיתנו אומות העולם שם. הם חלשים, הם מצפים, הם רוצים, הם מסוגלים להילחם, יהיה לנו כוח, פשוט עידוד. הוא מסביר את זה. ואחר שהתיישב לנו זה, הנה נבאר דברי זאת הפרשה לפי מנהגינו ונאמר, כי מילת חרש, וישלח יהושע בן נון שניים אנשים מרגלים, חרש לאמור. אצלנו כולנו יודעים שחרש זה בשקט, אבל מאיפה באה המילה הזאת? מה מקורה? כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, תשתקי, כן, מה המקור? יש מי שאומרים שחרש זה כמו חרש, חרשים, שהוא לא שומע, אז הוא גם לא מדבר. חז"ל אגב טוענים פה בדרשה שהיא לא נראית הפשט, שזה בעצם חרש, ושהם נכנסו כמוכרי חרס, כמוכרי קדירות, כך היה צורת הריגול. טוב, זה לא הפשט. הרלב"ג טוען טענה חשובה מאוד, ונאמר כי מילת חרש תאמר בפנים רבים, המכוון ממנה לפי מה שאראה הוא מעניין כאן, אל תחרוש על רעך, חורשי עוול. אל תחרוש על רעך, הכוונה היא אל תחשוב מחשבות על רעך. והנה הוא מסביר שהוא מעניין מחשבות, הרצון בזה שכבר שלח יהושע שניים אנשים מרגלים את מחשבות אנשי הארץ. רצוני לומר שיחקרו אם נפלה אימת ישראל עליהם ואם נמוגו מפניהם. לא מבקש שתבדקו עם הערים, אם יש בעת, עם עין, אלא האם הם נמוגו כבר מפני בני ישראל. זה כל מה שאני רוצה שתבדקו. למה? כי בזה יתחזק מאוד לב אנשי המלחמה. ולכן תמצא שהם לא ריגלו את הארץ ואת יריחו, כי אם בזה האופן, לפי שכבר באו שם בלילה, הוא הרי בלילה בעצמה יצאו משם, אחר שנתפרסם להם על פי רחב מחשבות הארץ. עכשיו שאלת מה הם עשו דווקא בבית רחב? הוא אמר להם, אל תלכו לבדוק לי את זה אצל המלך, אצל הפוליטיקאים, אצל הצבא. זה אני יודע מה הם אומרים. תלכו למקום שנראה לכם הכי הכי שוב. אז הם הלכו באמת לבית רחב הכי מתאים. ושכבר נמוגו כל יושבי הארץ לפניהם, וזאת הייתה גם כן תשובתם ליהושע. אמרו כי נתן השם בידינו את כל הארץ. אילו הייתה כוונת יהושע שירדלו את הארץ באופן הראשון, היה ראוי שיאמרו ליהושע שלא יכלו לרגל את הארץ, כי בלילה באו ובלילה ההוא הוכרחו לצאת משם.
יפה מאוד. הרי אם יהושע שלח אותם בתור מרגלים קלאסיים שצריכים להביא מידע מודיעיני, מה הם היו צריכים לענות כאנשי אמת? לא הצלחנו להוציא מידע, כי בלילה באנו ובלילה הוכרחנו לתת. אבל כיוון שהם ידעו שמה שיהושע שלח אותם זה להיות חרש, כלומר לחרוש את מחשבות יושבי הארץ, לתת מוטיבציה לאנשי המלחמה הנכנסים לארץ ולהגיד להם היינו שם וראינו שהם נמוגו, ממילא הם קיימו את הריגול. לכן הם אומרים בסוף את מה שביקש יהושע, ולזה הוא מבואר שהכוונה בריגולם הייתה לרגל מחשבותיהם לבד כדי שיתחזק בזה לב אנשי המלחמה. דברי הרלב"ג האלה הם חידוש מאוד גדול. זאת אומרת, הרלב"ג אומר דבר שהיום כולנו יודעים. דברים צריך לשלוח מודיעין ולאסוף מודיעין כדי לדעת המון דברים טכניים. כמה כלי מלחמה צריך ומה סדר הכוחות ומה יקרה פה ומה התנאים הטופוגרפיים ואיפה פה ואיפה שם. יש פרט אחד לא פחות חשוב, אולי הרבה יותר חשוב במלחמה. איך מעודדים את הרוח? איך מבינים שיש לנו כוח ואנחנו ננצח? עד כדי כך חשוב שאני שולח שניים אנשים מרגלים חרש ומסכן אותם כדי שיבואו לחזק את לבם. חידוש גדול של הרלב"ג. אבל כל זה גם החידוש החשוב הזה עוד לא מסביר מספיק את כל ההסתרה כולה. מה כל השיחות האלה עם רחב, שמו האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, צריכים להגיד נמוגו כל יושבי הארץ, תלכו אל רחב, היא אמרה לכם את הנאום, איך היא הכביעה אותם, מה הם התחייבו לה, איך הם התחייבו, ואיך כל זה קשור לפרשה שלה. אני רוצה לטעון שאם נעמיק קצת ונקבל את הנחת היסוד שההפטרה מסבירה את הפרשה, נוכל לענות על זה מתוך שאלה אחרת לגמרי בפרשה. אני חושב שאין דבר יותר ריאלי ורלוונטי לנו היום מהסוגיה הזאת. אני עוזב את ההפטרה. פרשת שלח, היא מזכיר את המבנה שלה בעל פה, בנויה משני חלקים. פרקים י' ג' וי' ד' בספר במדבר, אני אומר אל פה, פרקים י' ג' וי' ד' עוסקים בחטא המרגלים, תוצאותיו, השלכותיו, עד הסוף. שני פרקים ארוכים. מתחילים בשליחת המרגלים, בהליכת המרגלים לשם, בחזרה, במה שהם אמרו, בבכי של העם, בדיבת הארץ רעה, נגמר. אחר כך, בעקבות כל סיפור המרגלים, מבקש העם להאפיל, ויאפילו האנשים לעלות ההרה, נכון? זוכרים? חטא המאפילים. משה רבנו אומר להם, אל תעלו בהר, פן תנגפו, הם עולים, ננגפים, נגמר. אחרי פרקים י' ג' וי' ד' מופיע פרק ט' ו', והוא פרק של אוסף מצוות, שנראות לגמרי לגמרי לא שייכות לפרשה. מתחילים שם במצוות נסחים. כשמקריבים קורבן צריך להביא יין נסך. אחרי קורבן, אחרי נסחים, עוברים למצוות חלה. ואכולכם מלחם הארץ תפרישו חלה. אחר כך שתי פרשיות שאנחנו נראה אותן עוד מעט, שבכלל לא מובן מה עושות פה, ובסוף פרשת ציצית, ולא תסורו אחרי לבבכם, והיה לכם לציצית, ובזה מסתיימת הפרשה. מה כל הפרשות האלה עושות? פרשת נסחים שייכת לקורבנות, נכון? איפה זה היה צריך להיות? פרשת חלה ודאי לא שייכת לפה. פרשת ציצית, מה זה עושה פה? שים את זה עם תפילין, שים את זה עם... מה זה עושה פה? על שלוש המצוות האלה השפת אמת מעיר הערה. השפת אמת אומר במקור ארבע הערה מדהימה. אני אומר אותה במהירות רבה. הוא אומר כך, אני אקרא אותו מבפנים, למרות הכתב שוב הלא טוב בצילום. וסמיכות הפרשיות חלה ונסחים וציצית אחר פרשת מרגלים. איך מגיעות הפרשיות האלה, חלה ונסחים וציצית אחר פרשת המרגלים? כי היה להם במדבר ג' מתנות חשובות, מן ובאר וענני כבוד. תראו, מאוד לא טוב. מן ובאר וענני כבוד. ולכן קשה להם לצאת מן המדבר. זה שפת אמת אדיר. פעם עסקנו בו כשלמדנו את פרשת המרגלים מכיוון אחר. שפת אמת אומר, אני רוצה לדון לקו זכות גם את המרגלים, אני רוצה להבין את הסברה שלהם. כשהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ, הם לא רצו להיכנס לארץ קודם כל כי הם אמרו לא רוצים לצאת מהקדושה של המדבר. כאן בקהילת קודש מדבר, מה חסר לנו? יש לנו מן, יש לנו באר, אנחנו מוקפים בענני כבוד, צריך להבין את זה לא רק ברמה הטכנית. הכל רוחני. אין לנו מפגשים עם כנעניים וכל מה שזה אומר בתרבות הכנענית, עם בני ענקים. אין לנו מפגש עם ליישב את הארץ וכל מה שזה אומר בפוליטיקה של זה ובחקלאות של זה ובכלכלה של זה. אנחנו נפגשים עם הקודש ברוך הוא, חופשי כל הזמן, ישיר, מן, באר, ענני כבוד. לא רוצים לצאת מהמדבר המתוק הזה. טוב לנו בו. השפת אמת אומר כמה פעמים זהו חטא המרגלים הגדול. שלא הבינו שהדרך שבה הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אלינו ואל העולם היא דרך ארץ. במציאות, איך הוא אמר בתחילת פרשת בהר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, אז בשבתה הארץ שבת להשם. השפת אמת מסביר, כשתבואו אל הארץ, אז בארץ ישראל אתם תוכלו לגלות שכל הארציות שייכת לקדוש ברוך הוא. ולא רק המן וענני הכבוד ובית הכנסת והקהילת קודש. זה היה קשה למרגלים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ונתן לנו שלוש מצוות. זה פילי פלור. ונתן לנו מצוות חלה ונסחים וציצית. מה זו מצוות החלה? מצוות החלה אומרת, אדוני, כשהיית במדבר ורצית לחם, מה עשית? פיזית, איזו תנועה עשית כשרצית לחם? נתת את הראש של השמיים. כשהיה יורד לחם מן השמיים. התנועה הזאת היא תנועה שיוצרת אדם מאוד מאמין. הוא מצפה, הוא יודע שזה בא רק משם, מאין יבוא עברי. כשתגיעו לארץ ותרצו לחם, התנועה הפיזית שתעשו תהיה להוריד את הראש של הקרקע. או-הו, זו תנועה מאוד מסוכנת. עכשיו לאט לאט אתם תתחילו להאמין בקרקע. אז יש לי דרך אחת, שבה אף פעם לא תתלו. כל פעם כשתלכו לאכול מהלחם הזה שתוציאו מהקרקע, תרימו חלה. תרדו למטה ותרוממו את מה שיוצא מהקרקע למעלה. במדבר הייתם מסתכלים למעלה ומורידים את הלמעלה למטה. בארץ אתם תסתכלו למטה ותרימו את הלמטה למעלה. וכשתברכו על הלחם, אתם לא תברכו המוציא לחם מן השמיים, כמו שנקרא המן, אלא המוציא לחם מן הארץ. שם היה לכם באר. הבאר הייתה מצויה. היא הייתה ניסית. אתם יודעים שאין במדבר בארות. ושאין במדבר מן. בארץ יהיו לכם קרמים ויינות. זה מסוכן מאוד לרוחניות. נוח, שהצליח לנצח את כל מי המבול, התמוטט מול כמה טיפות מיותרות של יין בקרן. אתם כשתגיעו לארץ, קחו את היין ותביאו אותו נסחים לקורבן, כשתביאו את הקורבנות לבית המקדש. וכך אנחם אתכם, הבאר תלך איתכם,
המן ילך איתכם. לא נפסק את הבאר כשאתם בבית, בארץ, בקרם שלכם. הטלית, אומר השפת אמת, זה ענן הכבוד. הטלית הזאת היא סמר הכבשים, מהפשתים, זה הענן שלכם. ניתוח יפה מאוד של כל הפרשה כולה. זה אגב ניתוח יפה בכלל בספר במדבר, כי בספר במדבר יש הרבה מצוות שנראות לא קשורות. למשל בפרשה הבאה, בפרשת קורח, חצי פרשה עוסק בכל פרשת קורח ודתן ואבירם נגד משה. ואז אחרי זה באה קבוצה שלמה של מצוות שלא נראות קשורות, אבל הן קשורות בדיוק. כי כל המצוות שם, אם תסתכלו בפרשת קורח, עוסקות בזה שלויים נותנים תרומה לכהנים, וכל אחד יודע את מקומו, וזה מה שלא הבין קורח מול משה, וזה מה שלא הבינו דתן ואבירם מול אהרון. שפת אמת, גם פרשת שלח, החצי הראשון הוא מה שקרה בהיסטוריה, והחצי השני הוא איך מתקנים את זה. נפלא, יפה מאוד, חוץ מדבר אחד. זה כמעט כל פרשת שלך. אבל השפת אמת לא מדבר על מה שהוא לא מדבר. יש עוד משהו בפרשת שלך. וזה נמצא במקור הבא, במקור 5. כל הפרשה היא חטא המרגלים, העונש, התוצאות, המעפילים, שלוש המצוות שדיברנו עכשיו, חלה, נסכים וענני הכבוד, שם באמצע פתאום מופיעות הפרשות האלה שנמצאות במקור 5. במהירות נראה אותה. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. בהמשך יתברר שמדובר על זה שהעידה, הסנהדרין, טעתה, והעם או הסנהדרין עבדו עבודה זרה. זה הנושא של שתי הפרשיות לפנינו, עבודה זרה. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. והיה, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, מה עושים? מביאים פר בן בקר אחד לעולה וכיפר הכהן וכו'. ואם אני ממשיך לפרשה השנייה, פסוק כ"ז, נפש אחת החטאה בשגגה, זאת אומרת, אם השגגה של העבודה זרה הייתה על ידי כל העדה, הקורבן הוא איקס, ואם השגגה הזאת הייתה על ידי, נו, יחיד, הקורבן הוא וואי. מה המשותף בשתי הפרשות? איך כתוב בפסוק הבא? ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כשקוראים את זה מתחשק לשיר את זה בניגון של יום כיפור, בכלל כל המושגים של יום כיפור הם מחטא המרגלים ומפרשת שלח, ולא רק מחטא העגל ומהר סיני. למשל, ויומר השם סלחתי כדבריך, זה אצלנו. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, אצלנו. נגיע. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם נשגגה. מה עניינו של הגר? אם כל העדה עברה עבודה זרה, אז כל העדה עבדה עבודה זרה. צריך לבדוק את הבעיה. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכה. מי זה הגר? לא גר צדק. גר צדק הוא חלק מהעידה. אז מי זה הגר? הגוי. גר תושב. כדי לקבל אותו לגר תושב הוא לא יכול לעבוד עבודה זרה. אז ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, זה פלאי פלאות, כי לכל העם בשגגה. היחס לגר תושב, לגוי הגר בארץ ישראל, הוא כאילו הוא חלק מהעם. והקורבן מחפר גם עליו. יפה מאוד. מה זה קשור לפרשת שלח?
אחר כך שמדברים על היחיד שחוטא בעבודה זרה, כתוב בפסוק כ"ט, האזרח בבני ישראל עוד פעם, ולגר הגר בתוכם, עוד פעם הגוי גר תושב, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה. באמת דבר מעניין מאוד, אבל מה זה קשור לפרשת שלח? ואחרי הפרשה הזאת של עבודה זרה, מופיעה עוד פרשייה קטנה שבאמת לא נראית קשורה, היו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. חילול שבת, נכון? אילו היו משמרים שתי שבתות היו נגלים, אבל איש קושש עצים ביום השבת. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון. ויאמר השם אל משה מות יומת האיש. הדירה שונה קצתה אין ונסלח לכל הדד בני ישראל כי לכל העם בשגגה. זה היה מייזין, זה לא היה שגגה. קושש עצים. מה זה קשור אליו? אתה רוצה לדבר על פרשת מקושש עצים ביום השבת? תביא את הפרשה הזאת בענייני שבת. יש פרשה שלמה בפרשת ושלח בספר שמות, איך עם ישראל הלך ללקוט ביום השבת. שים שם את פרשת מקושש העצים, שם זה קשור, לא פה. מוריי ורבותיי, נדמה לי שכאן מופיע יסוד שבו מתחיל הכל, והוא חידוש עצום, הוא פשוט כל כך, לא תמיד שמים לב אליו. ממה נובע חטא המרגלים? מדברים על אמונה ומדברים על ביטחון, אבל מה נאמר מפורש על ידי המרגלים ומה אומר הקדוש ברוך הוא? ומזה נגיע לגר, ומזה נגיע לפרשה, ורק אז נגיע להפטרה, אחרי זה נבין את הפרשה. מה קורה עם המרגלים? המרגלים חוזרים, והקדוש ברוך הוא כל כך כועס. ויאמר השם אל משה מקור שש, עד אנה ינעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי. עקנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. מתי זה נאמר עוד פעם? חטא עגל. שם אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך. מה ענה לו אז משה רבינו? בנו של עולם, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת. זכות אבות. מה הוא עונה פה? ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים. מה שמעו מצרים? מה, למה אתה לא מזכיר את אברהם, יצחק ויעקב? למה אתה לא אומר ועם עין מכני נא? מה, ההסבר היחיד ללמה לא לחלות את עם ישראל זה מה יאמרו הגויים? תראו מה הוא אומר. ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה. כמו רחם ששמע. אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד יש לילה. ואחרי כל זה, והמת את העם הזה כאיש אחד, אז מה יאמרו הגויים? ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם, וישחטם במדבר, ואתה יגדלנה כוח השם כאשר אתה דיברת לאמור. השם ערך אפיים ורב חסד נושא עוון ופשע ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים על שני אישים ועל רבעים. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. זאת אומרת, למה סלחתי? בגלל מה שאתה אמרת. מה אמרת? מה יאמרו הגויים? לא מבין בכלל. למה זה ההסבר? למה בחטא העגל ההסבר הוא אחר? רבותיי, פשט. אנחנו פשוט לפעמים לא עוסקים בפשט עצמו. מה אמרו המרגלים? הם אמרו משהו רע על הארץ? הם אמרו שהארץ היא ארץ יפהפייה. הם אמרו שהיא ארץ זבת חלב ודבש. הם הלכו בימי ביקורי ענבים והם סיפרו סיפורים פסטורליים על יפי הארץ והם הביאו ענבים. הם אמרו רק דבר אחד. אבל הגויים, הגויים לא רוצים אותנו. בטח שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל הוא לא יודע כנראה שהגויים לא רוצים. הגויים גדולים, הם ענקיים, בני ענק, אנחנו כאלה קטנים לידם. זה הדבר היחיד שהם אמרו. חוץ מזה הם אמרו הכל טוב. במילים שלהם הם אמרו, אפס כי אז העם. הם כל כך חזקים. וגם בני ענק ראים שם. חטא המרגלים הוא חטא אחד. כשאתם הולכים להיכנס לארץ, אני רוצה לבדוק את הדבר הבא. האם אתם מבינים את העיקרון שיאמר עכשיו, שהוא העיקרון שנאמר בהפטרה כדי להסביר את הפרשה? הגויים יקבעו את מעמדם כלפיכם על פי מה שאתם תהיו אתם. אם אתם תהיו עם ישראל, הם יקבלו אתכם. אם אתם לא תהיו עם ישראל, הם יאכלו אתכם והם יהיו ארץ אוכלת יושביה. אתם צודקים 100%, הארץ הזאת היא ארץ זבת חלב ודבש, והיא ארץ אוכלת יושביה, 100%. אני רוצה אבל שאתם תבינו מה התפקיד שלכם כשאתם נכנסים אליו. אתם לא באים לארץ ישראל כדי לגור במקום שקט ולמצוא מקלט בטוח לעם היהודי. אתם באים לשם כדי לקדש את שם השם ולגלות לעולם מה זה עם ישראל. כשאתם עם ישראל, העולם כולו ידע לקבל את זה, ידע להעריך את זה, ירצה לראות את זה. תראי מה קרה בפרשה של רחב. יוצאים המרגלים לראות את מחשבות הארץ, והם הולכים לבית אישה זונה על החומה, והם שומעים אותה אומרת, אנחנו כבר 40 שנה לומדים אמונה דרך ההיסטוריה היהודית. שמענו איך יצאתם ממצרים, שמענו מה קרה בים סוף, ראינו את סיחון ואוג. זה רק אתם לא מבינים מה קורה לכם. אנחנו בדיוק יודעים. כבר למדנו שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כבר הבנו דרככם שלא ישיגו משיגי הגוף. זה רק לכם עוד יש שאלה. אנחנו כבר הבנו את זה מזמן. זה נכון, הפוליטיקאים למטה והמלך ביריחו, ודאי שהם עוד לא הבינו את זה, כי הם לא רוצים להפסיד את הכיסא שלהם, אז הם הולכים להילחם. אבל אנחנו פה, על הגג אצלי, בית אישה זונה כפשוטו, בית אישה זונה לא, כמו שאתם רוצים. פה בגג, אצל רחב, כולם יודעים את זה. העולם כולו מחכה שתשחררו אותנו ממלך יריחו, ותביאו לנו כבר את מלך מלכי המלכים. אבל אתם מבינים את זה? הפרשה הראשונה של ספר יהושע, של ספר הכניסה לארץ, היא שעם שלם ממתין למוצא פיה של האישה הזונה מיריחו. זה מה שמצפים יושבי הארץ לפנינו. כשאנחנו נדע את זה, אנחנו לא נהיה מרגלים. כשאנחנו נדע את זה, אנחנו נבין מה תפקידנו פה. ואז לא נהיה חגבים בעיני עצמנו. אז גם לא נהיה חגבים בעיניהם. בא משה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אתה אומר להרוג את העם הזה, למה? כי הם לא מאמינים בך. מה יקרה? מה יאמרו הגויים? הרי למה אתה אומר שהם לא מאמינים בך? כי הם שואלים מה אומרים הגויים. נו, אז ריבונו של עולם, עכשיו אני שואל סברה. ואם אתה תהרוג אותם, מה יאמרו הגויים? ואם אז, מי יתקן את זה? תשאיר אותנו, אנחנו רוצים לתקן את זה. אנחנו נתקן, אנחנו מתחייבים לתקן את זה. אנחנו מבינים שחטאנו, חטאנו בזה שלא קידשנו את שמך הגדול. למה לא קידשנו את שמך הגדול? כי כשבאנו אל הארץ ועמדו בני ענקים, אז אמרנו, מול הפוליטיקה העולמית אין לנו מה לעשות, כי הגויים לא רוצים. ושכחנו שהתפקיד שלנו הוא לכוון בעולם, ולא לשאול מה אמרו במהדורת החדשות האחרונה בארץ איקס. ואנחנו רוצים לתקן את זה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז סלחתי כדבריך. תקנו את זה. לא אתם. בניכם אשר יקומו אחריכם. ואז שולחים להיכנס לארץ, שולח יהושע שניים מרגלים. והוא אומר להם, לכו לתקן את חטא המרגלים. אז איך מתקנים את חטא המרגלים? הולכים לברר אם כבר הבנו שמה שהגויים מהארץ מחכים מאיתנו זה שנהיה אנחנו. אז הולכים שניים מרגלים חרש ושומעים מרחב את מה שאנחנו נשמע אחר כך מהרמב״ם ביסודי התורה. אני כבר יודעת שלא ישיגוהו משיגי הגוי. ואז הם אומרים, עכשיו אנחנו נלמד את העולם מוסר במלחמה. אנחנו מתחייבים, לא ניגע לא בך, לא באביך, לא באמך, לא באחייך, לא בבית אביך. כי התחייבנו. כי אנחנו כן רוצים גיירים תושבים. אתם תהיו הגיירים התושבים הראשונים שלנו. רחב הופכת אחרי זה להיות, אומרים חז"ל, גיירת צדק. אשתו של יהושע בן נון על פי דעה אחת בחז"ל. אתם תהיו הגיירים התושבים של פרשת שלח, שלא הבנתם מה הם עושים באמצע הפרשה. אתם יודעים מה כתוב פה בפרשה הזאת באמצע? דבר מחריד. אם עם ישראל עובד עבודה זרה בשגגה, אני סולח. למי אני סולח? לכולם, גם לגר התושב. כי הגר התושב הופך להיות חלק מהעם. למי אני לא סולח? ליהודי שקושש עצים ביום השבת במיזי. לא, אני לא סולח. כי כשהוא קושש עצים ביום השבת במיזיד, הוא לא נתן לעם ישראל להסביר לעולם מהו עם ישראל. ובפרשת שלח אני רוצה להראות מה תפקידו של העם כלפי הגר התושב. מה צריך היה העם לעשות כלפי אותם נפילים ובני ענק? שאלנו את עצמנו פעם בקריאת פרשת שלח, ונניח שהמרגלים לא היו חוטאים. נו, היו נכנסים לארץ. מה היה קורה עם בני הענקים? מה, הם היו הופכים להיות ננסים? מה היה קורה עם הנפילים? עם אחימן וששי ותלמי, מה היה קורה? מה היה קורה? מה שקרה כשיהושע נכנס, מה היה קורה? מה היה קורה? מה קרה בהיסטוריה כשנכנסנו ולא הבנו איך? היה קורה שהיינו מבינים שהקדוש ברוך הוא אמר לנו להיות אנחנו. חטא המרגלים היה שתרנו אחרי מחשבות אחרות ולא היינו אנחנו. תיקונו של חטא המרגלים הוא לא הפסוק הראשון והאחרון. אלא שליחת מרגלים לא בכלל במגמה טכנית מודיעינית של בידוד טופוגרפי או ארץ. שליחת מרגלים שחוזרים ואומרים לעם, העולם מצפה מאיתנו שנקדש שם השם. הם שמעו כבר, שמעו עמים ירגזון. יעמדו שם פנחס וכלב ויהושע. שניים מתוך השלושה הם היחידים בדור הזה שיעמדו שם ויוכלו להגיד, כבר שמענו את המילים האלה בשירת הים לפני 40 שנה. שאר בני דורם כבר לא נמצאים. שמענו כשיצאנו ממצרים את כל העמים ירגזון, ואנחנו הלכנו אל העגל. העמים שאלו איפה אנחנו? הם חיכו. אנחנו אמרנו, אבל הם ענקים. זאת ההפטרה והפרשה. כששלמה המלך מסיים את שיר השירים, הוא מסיים אותו בפרק קטנטן, יפיפה, שמדבר על האחות הקטנה. זוכרים את הפרק בסוף שיר השירים? אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותינו ביום שידעו ברבה? ואז המדברים אומרים, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. והאחות הקטנה צועקת, אני חומה, שדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אומר שם רשי במקום, מי האחות הקטנה? ומי הם המדברים? מי הם האחים של האחות הקטנה? אומר רשי בשיר השירים, שזו שיחה שמתנהלת בבית דין של מעלה. המלאכים מדברים בינם לבין עצמם ומדברים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, יש לנו למטה אחות קטנה. יש לנו אחות, כנסת ישראל, קטנה קטנה. היא עוד לא מצליחה להניק, היא עוד לא מצליחה להשפיע. היא עוד לא מצליחה להיות אור לגויים. היא לא מצליחה לצאת מחלבה. אבל יום יבוא, ויהיה עת דודים, וידובר בה, והיא תצטרך כבר להגיע לחתונה, והיא תצטרך להיכנס הביתה כבר. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? ואז ממשיכים המלאכים ואומרים כך, המדברים בה, הם כל מיני מאהבים שרוצים את האחות הקטנה שלנו למטה. הם רוצים אותה, והם לא רוצים שהדוד למעלה ייקח אותה. אז הם מדברים. ואיך הם מדברים בה? רש"י מדהים. מדברים והם מפתים. אומרים לה, בואי, את תתחתני איתנו. אנחנו נתחתן איתך, נהיה ביחד. ואז אומרים המלאכים זה לזה, אם חומה היא, אם אחותינו הקטנה תעמוד כחומה, ותגיד להם, אני חומה, אני לא אתחתן באף אחד. אם חומה היא, אם יהיו סגורים על ברזל ובריח כחומה, אז נבנה עליה טירת כסף, ונבנה בבית מקדש לעולם כולו. ואם דלת היא, רש"י מדהים,
ואם אחותינו היא כמו דלת, שכל מי שמקיש, היא סובבת על צירה, ואומרת יבוא. למה לא? היום איתך, מחר איתך, אולי עוד איזה תרבות קצת, אולי אפשר לייבא עוד איזה משהו, אולי לא הספקנו איזה עוד אימפורט. ואם דלת היא, כזאת דלת נחמדה, הגניוס היהודי המסתובב בעולם, נצור עליה לוח ארז, נאטום את מקום הבית הזה, את עירת הכסף, עם לוח של ארז, שהרכב שולט בו, והתולעים אוכלים אותו. ואז זועקת האחות הקטנה מלמטה, אני חומה, ושדי כמגדלות, אילו אומר רשי, ישראל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אני חומה, אז כשאני אומר שאני חומה, ואני אדע מי אני, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אז אבי שלום לי ולעולם כולו. רש"י בשיר השירים. זה סיפור פרשת המרגלים. הולכים ליריחו כדי להבין מה תפקידנו כשנכנסים לארץ. כך מתקנים את חטא המרגלים. כשהחטא הזה מתוקן, ועם ישראל יודע מי הוא עם ישראל, גם בני הענק הנפיליים ביותר, הם לא נפילים ולא בני ענק. כשאנחנו דלתות, הם נפילים, והארץ אוכלת יושביה. את השיעור הזה, ביקשו ללמד מסדרי ההפטרה על כל פרשת שלח. על הגר התושב שהופך להיות חלק מאיתנו. כי לכל העם בשגגה, מי זה כל העם? כולל אותו. כי הצלחנו לשדר את עצמנו והוא נהיה לחלק ממהותינו. כשהחטא הזה מתוקן, אפשר להיכנס אל הארץ, לעבור את הירדן בפרק הבא ביהושע, וארון הברית הולך לפניהם ועובר את הירדן אל הארץ. ערב טוב.